החילונו בשבוע שעבר לעסוק בימי בין המצרים, ודיברנו על עצם התענית ובעיקר על י' זין בתמוז. פעם אני מבקש לעסוק במעבר מי' זין בתמוז לתשעה באב, במובן של ירושלים ובית המקדש. 17 בתמוז זהו היום שהובקעה העיר, הובקעו החומות. ותשעה באב הוא יום חורבן בית המקדש. חז"ל במסכת ברכות דנים בי"ז בתמוז ובתשעה באב ואומרים את הדברים הבאים במקור מספר אחד. במתנית התנא משמי דרבי עקיבא. למדנו ברייתא משמו של רבי עקיבא. לך השם הגדולה, מזכיר את הפסוק, פסוק בדברי הימים, אנחנו אומרים אותו בתפילה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. וחז"ל מבררים מה זה כל דבר. לך השם הגדולה, אומר רבי עקיבא, זו קריאת ים סוף. והגבורה זו מכת בכורות. והתפארת זו מתן תורה. תודה. ואנחנו לא נעסוק באף אחד משלושת הדברים הראשונים, אלא בשניים האחרונים הפעם. והנצח זו ירושלים, וההוד זו בניין בית המקדש. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו. הנצח וההוד. הנצח זו ירושלים, וההוד זה בניין בית המקדש. אני רוצה לברר באמת את ירושלים ואת בית המקדש, ערך המושגים האלה של נצח והוד. שני מושגים שאנחנו מכירים אותם. שני מושגים שאנחנו מכירים אותם בימי הספירה. יישר כוח. ספירות. וקצת להבין את המושגים, אני חושב, לשפוך גם אור קצת יותר. בכלל על ימי בין המצרים. ובפרט אני חושב על הזמן והמקום שאנחנו חיים בו בימי בין המצרים שלנו. מה זה נצח ומה זה הוד? הרב קוק, בפירושו לגמרא הזאת, בעין היה, כותב את הדברים הבאים במקור 2, והדברים הם נפלאים מאוד. בואו נעבור עליהם לאט לאט. המלוכה, העוז הלאומי, מקושר עם ירושלים, ששם ישבו כיסאות לבית דוד. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים, ועוד הוא עלול לפגוש. ואת כולם ינצח בעוז השם, ויעמוד לנצח. נצח, הולך עם המילה ניצחון, לנצח מישהו. כשמישהו עומד מולי, יש מקום להפסיד ויש מקום לנצח. אתה לא מנצח אם אין מישהו שנלחם מולך. אתה מנצח רק אם מישהו לוחם בך. נבדל מזה, הוא רוח השם אשר על ישראל. רוח. ניצחון מצפייר לנו גם הרבה יותר פיזי. עוז. אומה מול אומה. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל. שהוא עתיד להיות לאור עולם. בו אין נמצא התכונה של הפגישה להתפשט בכוחו. כי לא נצטווינו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. אנחנו נמשיך מיד, אבל יש כאן אמירה אדירה. במלחמה כמו במלחמה. מולי עומד אויב, ואם אני רוצה או לא רוצה, אני חייב להילחם בו. אני צריך לנצח. יש דתות בעולם שגם הדת הוא מלחמה. יש מסעות של צלב ויש ג'יהדים. אבל את רוח השם שהעם היהודי מבקש להעביר, הוא אסור להעביר בצורות האלה. תפקידו הוא בדיוק הפוך. נחזור למשפט שקראנו. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם. בו אין נמצא התכונה של הפגישה להתפשט בכוחו. אין לי שום עניין להתפשט בכוחי. ההפך. כי לא נצטווינו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם לעמים לא ידעוהו. כי אם, כאשר יגדל שם ישראל ועמים רבים יראו את ההוד, הנה המילה, והתפארת הקדושה ושלום העולמים הנמשך מהוד דעות נשגבות כאלה, שבהם רפודה קדושתם של ישראל בלא פגישה. פגישה במובן, פגישה בין שני כוחות מתנגדים, ובלא התגברות על הכוח השלילי. אז ירוצו לבקש את השם אלוקי ישראל. אם כן, בית המקדש, מקום האורה, לא בנצח יתגבר. מעניין מאוד מאוד. לא בהוראת ניצוח, המורה התגברות של פגישה על ההתנגדות. יש מישהו מתנגד? ואני מנצח. כי אם בהוד הנתון עליו, ברוח החן והקדושה. לפניו יכרעו איים ועמים רבים יבקשו פני השם והר ציון. עכשיו הנקודה המהותית. על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם. שזהו ערך פעולת ההוד. כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה. לא כי הוא חזק, לא כי הוא יכול להרוג אותך, אלא כי הוא רב צדק ואביר חוכמה, שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. מעניין מאוד, ואני רוצה להיכנס ברשותכם רגע למושגים האלה של נצח והוד, קודם כל בעברית. עוד רגע נדבר על ההוד. לנצח זה לא תמיד במאבק בין טוב לרע. למשל, אנחנו מכירים את הביטוי המאוד מאוד מוכר, להתנצח בהלכה. תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה. זה לא מלחמה של טוב ורע, חס וחלילה. זאת לא מלחמה. זאת פגישה בין שני דברי אלוקים חיים, אבל כדי שאפשר יהיה להמשיך לתפקד בו, חייבים שדעה אחת תנצח את השנייה, אני רוצה להסביר את זה לעומק. אז מה יקרה כשהיא תנצח? כשהיא תנצח, הדעה השנייה תהיה לא נכונה. חס וחלילה. בית שמה יפסיק להיות דברי אלוקים חיים. חלילה. כשדעה א' תנצח את דעה ב', פירושו הוא שדעה א' היא זו המתאימה למציאות. זה ניתוח מאוד חשוב. היא זו שנקבעת כדעה שצריכה לחבר את השמיים עם הארץ במציאות. בית המדרש ימשיך לעסוק גם בדברי בית שמאי וגם בדברי בית הלל. ובהחלט ייתכן שכשהמציאות תשתנה לעתיד לבוא, אולי תיפסק הלכה כבית שמאי. הרווחנו פה גם את המושג ניצחון, ולאט לאט אנחנו מגיעים למילה נצח. אני אדגים את זה. באותה גמרא ידועה, שבה הזכרנו את המושג תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, זו הגמרא של תנורו של אחנאי. ודאי מוכרת לנו. נזכיר אותה שנייה אחת. מספור המקורות לא מופיע פה, מצד שמאל במקור למעלה. וזהו תנור של אחנאי. זוכרים את הדיון שם? אנחנו לא ניכנס לכולו. דיון גדול בין רבי אליעזר לרבי יהושע. האם תנור מסוים טהור או טמא? הדיון הפרוזאי הזה הופך להיות בהמשך למלחמת עולם. ובמלחמת העולם הזאת, לאט לאט, רבי יהושע פועל בשם הרבים שפוסקים כמותו, שתנור של אחנאי טמא. אחנאי זה משהו שדומה לנחש. ורבי אליעזר אומר, טהור. טהור זאת אומרת, הוא טהור ולכן הוא מכשיר את עצמו כן לקבל טומאה בנוזלים, לא חשוב. בשלב מסוים מתחיל רבי אליעזר להביא הוכחות, אבל הוכחות מחוץ לכללי המשחק. רבי יהושע מביא הוכחות, מה שאנחנו קוראים יחסיות, הוא מביא רוב. יש לי רבים, יש סברה לפה, סברה לפה, בוא נדון, כמו שדנים. רבי אליעזר אומר בשלב מסוים, אם הלכה כמותי, שורה חמישית, אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. זוכרים את הגמרא, נכון? נעקר חרוב ממקומו. 100 אמה, ואמרי לה 400 אמה. אז החרוב נעקר. הוכחה מכוחות הטבע. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. מזל טוב, לא מעניין אותם. אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. פעם הערכנו בגמרא הזאת ודיברנו מה כל דבר מאפיין ומציין, לא ניכנס בכלל. חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. כותלי בית המדרש, זה הופך לוויכוח אגדי מדהים. היתו כותלי בית המדרש ליפול. ועכשיו הקטלים והלחסון. גער בהם רבי יהושע. גער רבי יהושע בקטלים. אמר להם, תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? צריך להבין טוב את הביטוי. תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, מה אתם מתערבים פה בכלל? אתם מה תבחם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע. ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתים ועומדים. הם עדיין באלכסון. תוך כדי שהכתלים באלכסון, רבי אליעזר צריך להמשיך להוכיח. לא הלך עם החרוב, לא הלך עם המים, לא הלך עם כותלי בית המדרש, עוברים פזה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? טוב, נו, מה אפשר עכשיו לעשות? בת קול, שמיים. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. אז שיהיה בת קול. כאן יש כללים, ואחרי רבים לעשות. בת קול לא יכולה להתערב. עכשיו הכל, בשביל זה הבאתי את זה. אשכחי רבי נתן לאליהו. רבי נתן פגש את אליהו הנביא. אמר לו, מי עביד קודש בריחו בהי שעתה? נו, באותה שעה מה עושה הקדוש ברוך הוא? היה מעניין, בבית המדרש היה אירוע שמח. מה עשה הקודש ברוך הוא בשעה שהוא מוציא בת קול מהשמיים? הרי הבת קול לא באה בפני עצמה. הקודש ברוך הוא נתן לה אישור. הוא מוציא בת קול מהשמיים, ועומד רבי יהושע בשם הרבים, ואומר לבת קול, את מהווה אורח לא רצוי בבית מדרשים. כאן נפסק הלכה כרבים. מה עשה הקודש ברוך הוא? אמר לו, וזה עיקר הגמרא, כחייך, חייך, מי? הקדוש ברוך הוא, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, שזה הבאתי. אז לא רק תלמידי חכמים מנצחים זה את זה, אלא תלמידי חכמים מנצחים את הקדוש ברוך הוא. זה צריך להבין. אני מבין התמודדות בין טוב לחליל הרע, בין עם לעם, בין אדם לאדם. אני מפירוש בעומק. הקדוש ברוך הוא אמר דבר פשוט מאוד. בניי, כשלא הסכימו לקבל את בת הקול, הפכו אותי לנצחי. ניצחוני. הפכו אותי ואת התורה לנצח. יודעים למה? כי אם הם היו מקבלים את בת הקול, ובת קול יכולה להתערב בוויכוח, בניצוח של תלמידי חכמים זה את זה, אז כללי ההתנצחות הסתיימו. ומכאן ואילך, התורה היא בשמיים, והארץ בארץ, ואין שום קשר. כשאני נתתי את התורה ואמרתי, לא בשמיים היא, אני קבעתי שהארץ יכולה לקחת את התורה ולקבוע את כללי הפעולה שבה. זה נצח. זה ניצחון. לנצח משהו זה לאמת שני דברים שיש ביניהם עימות ולראות מה שורד ומאפשר לדברים להמשיך להתקיים. אגב, גם במובן החיובי, מנצח בתזמורת הוא מי שדואג שהפגישה בין כלים תהיה אפשרית. כי אם כל אחד יעשה את מה שהוא רוצה, אי אפשר יהיה לתת למוזיקה הזאת להופיע במציאות. כל אחד ייתן שם את המוזיקה שלו, אבל זה לא יוכל להופיע כאן באופן שיהיה לו משמעות קבועה. והמנצח צריך להפוך את זה ממשהו בלתי אפשרי, בלתי שייך למציאות, למשהו שייך למציאות. זה ניצחון. זה נצח. במובן הזה, צריך להבין דבר קשה קצת. המהר"ל אומר בספרו נצח ישראל, שלפעמים דווקא דרך הגלות הכי קשה אתה מגלה את נצח ישראל יותר מאשר על ידי הגאולה הכי גדולה. כי ככל שהאויב שעומד מולך מנסה להילחם, ואתה שורד באופן לא מובן, לא טבעי, עוד יותר מתגלה הנצח. זה לא ניצחון טכני עכשיו. עכשיו זה ניצחון שמראה עוד יותר את הנצחיות. על פי זה יש משהו יותר מובן מהמושג והנצח זו ירושלים. יש מקום שיותר לוחמים עליו ולוחמים בו, ולוחמים על מה שהוא צריך להופיע מירושלים. יש מקום בעולם שלחמו עליו יותר. והנצח זו ירושלים. איך אמר הרב קוק? החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים ועוד הוא עלול לפגוש. ואת כולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. זה המושג של נצח. וזה ירושלים. ומה זה בית המקדש? בית המקדש זה הוד. מה זה הוד? המילה הוד היא מילה אדירה. אני לא יודע איך מתרגמים אותה. ראיתי כל מיני תרגומים, לדעתי הם לא מבטאים אותה. בוא נחשוב רגע על המילה הוד. הוד מבטא אצלנו הוד, הדר. הרב אמר שההוד זו הכרה פנימית במשהו. ההוד זה בית המקדש. אתם יודעים איך הגיעו להר המוריה? אזכיר דבר שדיברנו עליו יותר מפעם. הר סיני והר המוריה הם הרים שאנחנו הרבה פעמים משווים ביניהם. בהר סיני ניצחו אותנו. זה נשמע מוזר קצת. כפה עלינו הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. קיבלנו תורה, אבל קיבלנו אותה בכפייה. ואחר כך קיבלנו תורה מאהבה. מה פירוש קיבלנו בכפייה? אף אחד לא כפה. מה זה שהקדוש ברוך הוא כפה? יש בחירה חופשית. כן ולא. כי כשהגענו להר סיני, קלטנו שם קולות ולפידים וברקים. ראינו כוחות אדירים. הכוחות האלה לא באו מאיתנו. לא הגענו לאיזושהי הכרה פנימית בחיים אפורים, רגילים, שאני מגיע למשהו שהוא כל כך מלא בי וכל כך ברור לי ואני כל כך שלם בו. אלא הגעתי, אם אפשר את הפלאפונים לסגור, זה פשוט מוציא מהריכוז. אפשר לוודא סגירתם. כשהגענו להר סיני, הגענו למקום שבו פתאום הופיעו כל מיני כוחות אדירים מהקדוש ברוך הוא. ואני בעצם קיבלתי את הכוחות האלה. נפגשתי איתם. נו, מה קורה אחרי 40 יום בהר סיני? אי אפשר לעמוד בזה יותר. חטא העגל. כי זה לא בא ממני. כי זה לא בא מבפנים. עוד מעט ננתח את המילה הוד בעברית. זה לא בא ממפנים. אתם יודעים איך הגענו להר המוריה? בואו נזכיר את הנקודה המאפיינת אותנו בהגעה להר המוריה. הנקודה הכי חשובה, לא תמיד חושבים עליה. להר המוריה הגענו אברהם ויצחק בדרך לעקדה. אבל איך הגענו בדיוק להר? הקדוש ברוך הוא אמר לנו לאברהם, לך לך אל ארץ המוריה. התפקיד היה תפקיד נורא, ללכת ולעקוד את יצחק. זה עדיין חיצוני לחלוטין, גם למאמין גדול כמו אברהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך אל ארץ המוריה. אברהם הולך ומגיע לארץ המוריה. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, והעלה הוא שם לעולה, איפה? על אחד ההרים אשר אומר אליך. אני כבר אומר לך על איזה הר. אברהם הולך, מגיע אל ארץ המוריה, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום. איזה מקום? בית המקדש, ההר, ההוד. וירא את המקום מרחוק. מי אמר לך? למה היה צריך אברהם לחכות? וזה שמה הקדוש ברוך הוא? יאמר לו. חכה על אחד הערים אשר אומר אליך. אבל להר המוריה אברהם מגיע כי איזושהי הכרה פנימית פתאום מדביקה אותו בהר הזה. הוא רואה מתוכיותו את המקום מרחוק, והוא נתקע, הוא לא יכול להמשיך ללכת עם החמור. והוא פונה אל נערה ושואל אותם, אתם רואים שם משהו? והם אומרים לו, חול. הוא אומר, סימן שזה הוד שקשור לי ולא להם. הוא פונה ליצחק ושואל אותו, אתה רואה שם משהו? הוא אומר, אני רואה ענן קשור על ההר, אתה לא רואה? ואז הוא קולט מתוכיותו. אילו היה הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה המקום, הקדוש ברוך הוא, זה כבר היה חיצוני. הוא אמר לו שהקדוש ברוך הוא אומר שזה המקום. יודעים מה זה יהודי? יהודי זה שם השם, זה יוד ויוד, ובאמצע הוד. יודעים מה יסוד המילה הוד? הוד זה כמו הודיה. להודות. ולך הכל הודיה ייתן. בעברית, להודות, זה שלושה מושגים שבשפות אחרות כל אחד זה עולם אחר לגמרי, בלי קשר בין אחד לשני. רק ברעיון היהודי הם יכולים להיות מושג אחד שלא יכול להתפרש אחד בלי השני. דיברנו עליהם הרבה פעמים, אף לא חשבתי שזה בעצם אחד. עד שהגעתי להוד. להודות זה להגיד תודה. To thank. זה להודות אחד. להודות שני, זה to admit, להתוודות, להודות באשמה. כלומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, להתוודות. להודות שלישי, והוא אולי הכי חשוב, זה לא להודות באשמה, סליחה, זה לא להודות באשמה, ולא להגיד תודה. להודות ש... להכיר ב. כשאנחנו אומרים בתפילה מודים אנחנו לך, אז כשאנחנו אומרים מודים אנחנו לך על שהחייתנו, זה תודה על. כשאני אומר מודה ועוזב ירוחם, אני מתכוון מתוודה. כשאני אומר מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, אני אומר אני מתוכיותי הכי פנימית, מודה שאין עוד מלבדו. אני מכיר בך, הכל יכול, פירושו, כל מה שיש, זה אתה. אני לא מכיר בשום דבר אחר. אין התנגשות בין שני דברים, כי אתה הכל. ממילא, על כל דבר אני מודה לך, כי הכל משלך. גם על הרע אני מודה לך, כי הוא משלך. ממילא, אני יכול להתוודות בפניך לא כעבד בשר ודם, שמתוודה לפני מלך בשר ודם ומצפה שבסוף הקדנציה הוא יפרוש. אני מתוודה בפניך, כמעט הייתי אומר, בשמחה. כי אם אתה הכל ואתה בכל, אתה איתי גם באשמנו בגדנו. אחד הרבס אמר פעם, פחד להגיד את זה, אחד הרבס אמר פעם, אשמנו, לא אשמנו, אלא אשמנו. תחבי את זה במובן הכי עמוק של זה. אשמנו, הרי כשאני גולה, גם השכינה גולה. אתה איתי שם כדי להעלות אותי. והתרחקנו. רק יהודים יכולים להגיד וידוי ביום הכיפורים ולשיר בוידוי. בניגון. כי כשאני תופס את המושג של הודיה באופן העמוק, זה כל כך הפוך מהתודה החיצונית בשפות אחרות. מה יותר חיצוני מתודה מזויפת? כמה קל להגיד איזה תודה חיצונית כזאת? תודה שהגעת, הלוואי שתלך. זה מוכר, אוכלים את זה כל יום, את הבלוף. מה יותר קל מוידוי בלוף של יום ראשון? תמורת סכום סמלי. או מהכרה של העובד של האדם בבוס שלו, כי יש משכורת. מה יותר פנימי? מהודיה שהיא כל מהותו של האדם. יהודי קם בבוקר ופותח במודה אני. אני מודה שזה אתה, אני מתוודה שזה אני, ואני מודה לך ריבונו של עולם על זה שקמתי הבוקר ויש לי המשך הלאה. כי אתה מאמין בי, רבה אמונתך בי ואנחנו ממשיכים. ההוד זה בית המקדש. בית המקדש הוא לא דבר שאני יכול להביא אל העולם בניצחון. הוא לא דבר שאני יכול להביא אל העולם בהתגברות על. בית המקדש הוא דבר שתלוי בהכרה הפנימית שאני יכול להתרומם אליה ועולם שלם יוכל להגיע אליה מתוכיותו. בינתיים אנחנו מדברים על העולם, עוד מעט נדבר על בינינו לבין עצמנו. אני יכול לנצח בירושלים ולהישאר עשרות שנים למרגלות בית המקדש. ולפעמים אפילו לסגת אחורה קצת. כי אני עדיין ברמת הנצח ואני לא יכול לעלות לרמת ההוד. אני רוצה להסביר את זה. זה מאוד מאוד משמעותי. דניאל, איש חמודות, מגיע לשיא המחזה שלו, לשיא, שהוא עם חנניה, מישאל ועזריה, ופתאום כולם, כולם, כולם נעלמים לו, ואז במקור הבא, במקור שלוש, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה. אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. אז ראו איזשהו מראה אלוקי, הם בורחים, ואיפה הם נמצאים עכשיו? במחבואים. הם בסדר. הם במחבוא. מה קורה במחבוא? מפחדים, נמצאים, אבל הם במחבוא, הם בסדר. דניאל נשאר. ואני נשארתי לבדי. ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח. מה הכוונה לא נשאר בי כוח? איזה כוח? נפשי, פיזי, כלום. לא נשאר בי כוח. תשמעו מה קרה. והודי נהפך עליי למשחית. ההוד שלי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. ואז הוא נופל, וישמע את כל דבריו, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה. והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכי וחפות ידיי. מה התחושה שלו? אני מת. אין לי כוח. בעברית אחרת, אני פתאום מנותק ממקור הכוח שלי. ההוד נהפך. ביטוי מאוד מעניין, הוד נהפך. איך כותבים הוד בהיפוך? דלד, וו, היי. על זה היה דווה. לידי. דווה זה לא עצב בלבד, כמו שחושבים. מה השורש של דווה? מה פירוש המילה? דווה. אישה דווה. זה כמו נידה. והדווה במידת תומעתה. הדווה היא מנודה. היא מנותקת ממקור חיותה. מה קורה לאישה דווה? מקור החיים, הרחם, מה שמייצר את החיות, מנותק עכשיו ממקור החיים, והיא דווה בדמה, בנידת תומעתה. אתם יודעים מה התחושה שמתאר ירמיהו בסוף איכה כשבית המקדש חרב? ההוד נהפך. על זה היה דווה דיבי. זה פילי פלוט. דניאל אומר, חשתי פתאום חי מת. מתתי. לא היה בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית. עד שהתקע התחבר שוב לשקע. עד שיד נגעה בי. בברכיי, בכפות ידיי. והחיים חזרו אליי. ויצאתי מדבותי, מנידותי. חזרה אל ההוד שלי. זה פילאי פלאות, המושג הזה בעברית. כשמבינים את ההוד במובן העמוק שלו, שעניינו הכרה פנימית במה שהוא, אפשר לתפוס את ההבדל בין שני השלבים. ירושלים ובית המקדש. חורבן ירושלים, אני עוד דקה גומר עם בין המצרים ומגיע אליהם. חורבן ירושלים, הבקעת חומות ירושלים, פירושו, נוצחנו. הנצח לא מופיע עכשיו. הוא מוסתר, הוא בוש ונחלם. הנצח תמיד ממשיך, אבל הוא לא מתגלה. נפרצו החומות, נתגלינו בתלוננו, והזאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ. אין כלום. נראה מת. במקום לנצח, נוצחנו. ועדיין נותר לנו ההוד. ואז בא תשעה באב ולקח מאיתנו את הנשמה, את ההוד, את ההכרה הפנימית. אתם יודעים מה הסכנה הגדולה ביותר בבית המקדש? הנביאים מדברים עליה כל הזמן, שבמקום לראות את החלק הפנימי, אתה רואה את החלק החיצוני. שאתה עוסק באבנים, שאתה עוסק בקורבנות, למה לרוב זבחיכם, החפץ להשם בעולות ואילים וזבחים וכו' וכו' וכו'. שההוד נהפך לדווה. כשאין הוד, איך כתוב באיכה? הייתה כנידה. אנחנו נהיים נידה. אנחנו נהיים אלמנה. המציאות היא דבה. אתם יודעים למה אליהו הנביא הוא זה שרבי נתן שאל אותו מה עשו שם? ואני יודעתי מסיבה מאוד פשוטה. היא מתחילה להביא אותנו למציאות שלנו. רבי נתן פגש את אליהו ובעצם אמר לו, תראה, אליהו הנביא, אתה יודע, מה שקרה שם בבית המדרש בתנורו של אחנאי, אמור להיות איזשהו הפסד שלך, כי נוצחת. אליהו נשמע לנו תמיד איזה משהו שבא מהשמיים. נכון? גילו אליהו. ו... רבי יהושע עמד על רגליו ואמר, זהו, לא בת קול. ואליהו אמר לרבי נתן, אתה טועה. התפקיד כאן הוא לנצח. התפקיד שלכם פה הוא בהחלט להשתמש בכוחות של הרבים, בכוח של הסברה, ולנצח זה את זה בהלכה. התפקיד של אליהו יבוא אחר כך. אתם יודעים מה תפקידו של אליהו? נזכיר את תפקידו של אליהו אם שכחנו. ויראה, כותב הרמב"ם, מפשוטם של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג, כלומר לפני תחילת ימות המשיח, כלומר הקדמה למשיח, יעמוד נביא לישראל ליישר ישראל ולהכין ליבם. שמעתם מה תפקידו של נביא לפני המשיח? יהיה איזשהו נביא, עוד מעט נראה שזה אליהו. שתפקידו יהיה ליישר ישראל, ישראל זה ישר אל. ליישר ישראל, אל תהיה מנצח, תהיה ישר. ולהכין ליבם, מיד תבינו את המושג. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וכו'. ואליהו אינו בא. לא לטהר הטמא ולא לטמא הטהור. כמו שהתווכחו מי? רבי אליעזר ורבי יהושע. לא לפסול ולא להכשיר. אלא לשום שלום בעולם. שנאמר, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ינון ואליה. משיח בא לגאול את כולנו. אבל כדי שמשיח יבוא צריך אליהו. אליהו בא לא לטהר או לטמא, להכשיר או לפסול. זה תפקיד הניצוח. אליהו בא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, להביא את כולנו להכרה פנימית שלא באה על ידי ניצחון. זה אליהו הנביא שדיברנו עליו ממש בזמן האחרון, שבא אליו הקדוש ברוך הוא, הזכרנו ואומר לו, לא ברעש השם, לא ברוח השם, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. בקול הזה שבא מהדממה הפנימית. ואליהו שגומר בהר הכרמל להצליח לשכנע את כל העולם שהשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, וכולם צועקים השם הוא האלוקים, אבל הוא יוצא משם ומרגיש זה קרה כי ירדה אש ורוח ורעש וניחחה את המים, וזה לא בא מבפנים. ותפקידי הוא להתחיל להביא את זה מבפנים לעולם. ואליהו לא מת, הוא עולה בסערה השמיימה. עד שהוא יבוא שוב להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, אומר הרמב״ם, ואז יוכל להגיע משיח. אני רוצה שתי מילים מציאותיות, ואז לחזור להבנה של זה יותר בעומק. נדמה לי שהמציאות שלנו היא מציאות של בין המצרים. לא רק המציאות של היום. המציאות של היום היא מציאות של בין המצרים ממש. בין המצרים מבחינתי זה הימים שבין ירושלים לבין בית המקדש. אם בין המצרים בקלקולו הוא בין חורבן ירושלים לחורבן המקדש, הרי שבין המצרים בתיקונו הוא בין החזרה לירושלים לחזרה אל המקדש, שיבנה במהרה בימים. בתווך, בין ירושלים לבין המקדש בתיקון, קורה בדיוק אותו תהליך שקרה בקלקול. חזרנו לירושלים, אחרי 2,000 שנה. חזרנו לירושלים פתאום. לא תכננו. חזרנו לירושלים 22 שנה אחרי מיידנק ואושוויץ וטרבלינקה. חזרנו לירושלים כי ירדן ועיראק פתחו במלחמה. חזרנו לירושלים כי ניצחנו, והעולם כולו ראה את הניצחון. חזרנו לירושלים ושאגנו שאגות מנצחים, וטוב שכך. מאותו רגע מתחיל המאבק על התפר בין הנצח לבין ההוד. עם הנצח אפשר להגיע לירושלים, לא לבית המקדש. אפשר לנצח לא רק את אומות העולם. אפשר לנצח גם בינינו לבינינו. ועוד דונם ובעוד דונם. אבל כדי לעבור ממרגלות הר המוריה אל הקודש פנימה, יש דרך אחת. הלבבות. אנחנו. ההוד זה בניין בית המקדש. אגב, מעניין, לא כתוב בגמרא, ההוד זה בית המקדש. ההוד זה בניין בית המקדש. הנצח נותן תחושה מדהימה של ניצחון. ואתה ממשיך לנצח, וממשיך לנצח, וממשיך לנצח, אבל כשאתה מנצח, אתה גם יוצר התנגדויות. אתה גם משאיר מפסידים. אתה גם מפסיד. אתה יכול עם הנצח להגיע עד להר. שם תיתקע. איך אמרנו כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון? איך מוטה גור צעק שם? שהגענו לכותל. הר הבית, זה כבר בידינו. עד כאן אפשר להביא אותנו. מכאן אפשר לעלות רק אם כולנו מגיעים להכרה הפנימית לעלות פנימה. ומאותו רגע, אמרנו תמיד, שהוא עמד שם את הגור, כך אני מנתח את זה. אמר ריבונו של עולם, תראה מאיפה הבאת אותנו, תראה מאיפה. חייבים לעצור 200 מטר מהפיניש. אי אפשר, פנימה. אי אפשר להוביל לביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ותשובת הקדוש ברוך הוא הייתה פשוטה, לא, ודאי שלא. זה אתם חייבים לעשות. אני יכול להביא אתכם עד לכאן. אני יכול להגיד לך איפה ארץ המוריה, בדיוק כמו אברהם ויצחק, ולהופיע אותך למרגלות ההר. שם אתה צריך לשאת את עיניך ולראות. ואתה צריך לוודא אם כל היהודים לידך גם כן נושאים את עיניהם ורואים. אתה צריך לשאול, אתה גם רואה שם משהו? אחרת אתה תעלה לשם לבד. וזה בין כל וכל לא יעזור. אל ההר הזה הגיעו יהודים שהכירו פנימית את ההר. כי הם הלכו 3 ימים מאז שהם השכימו בבוקר. ועוד 3 ימים, ועוד שנים, ועוד שנים, ועוד 10 שנים, והם הלכו והלכו יחדיו, עד שהם עלו יחדיו אל ההר והכירו פנימית וראו. וקראו למקום השם יראה, השם יראה הר המוריה. לפעמים קשה לנו, תוך כדי אווירת ניצחון, לשים לב שאולי אנחנו אמנם על הסוס, אבל לא כולם איתנו. אולי גם אנחנו לא לגמרי עם עצמנו. אולי זה לא מספיק הוטמע, הובן, הוכר. אולי מה שהכי ברור לי בעולם, לא ברור למישהו לידי בכלל. ואז לפעמים חוטפים מכה. מכה חזקה. יישר כוח. מכה שבאה בעצם כדי להזכיר לך שהתפקיד שלך הוא להגיע אל הדברים מהמקום שלך, מהמקום שאתה מסוגל לעלות. הרב קוק מדבר בכמה מקומות, מהקבלה מדברים על זה באין סוף מקומות, על הנסירה. במשפט אחד על דבר כל כך גדול, הנסירה היא אותו השלב שבו האדם שנברא, כמו שחזל לימדו אותנו, אחור וקדם, אחור אל אחור, גב אל גב, האיש והאישה, כך לימדו אותנו חזל, נבראו יחד. ואז כך לומדים בפסוקים, בא הקדוש ברוך הוא ולוקח את הצלע ומנסר את האדם המחובר והופך אותו לאיש ואישה. ועכשיו במקום שהם יהיו איש ואישה גב אל גב, הם איש ואישה עזר כנגדו. המילה כנגדו היא בעברית מולו. אבל היא גם עושה לנו בהחלט אסוציאציה של נגד. וזה בסדר, זה בצדק. כי מה שהיה טבעי לחלוטין, גב אל גב, הופך אחרי הנסירה זה דבר שצריך לחפש אותו. זה דבר שצריך לחתור אליו. זה דבר שצריך להילחם כדי להגיע אליו. זה דבר שיש המון אויבים בדרך. זה דבר שכשאתה מגיע אליו, אין שנייה שלא צריך להמשיך לעבוד כדי שזה יישאר יחד. אבל זה היה מאוד טבעי שזה היה יחד בהתחלה, אז למה הקדוש ברוך הוא הרס את זה? כי כשזה היה טבעי, זה היה סך הכל טבעי. כמו שהשמש טבעית והירח טבעי. עכשיו זה יהיה שלך. כשזה היה טבעי, זה היה כל כך טבעי שלא הסתכלת בכלל פנים אל פנים, אלא גב אל גב. הנסירה יצרה מרחק. היא מאפשרת לך לטעות. היא מאפשרת לנו ליפול. אבל היא הדבר היחיד שמאפשר לנו להגיע. כי מה שהיינו בו לא היה שלנו. אז למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו ביחד בהתחלה? כדי שכשנגיע נזכר שזאת האבדה שעבדה. אז נגיד, דז'ה-וו. הייתי באזור. אבל עכשיו לך. הנסירה הזאת קרתה לא רק ביני לבינך, היא קרתה גם בינינו. ואנחנו פונים כל ליל שבת מחדש ואומרים לך דודי לקראת קלה. פני שבת נקבלה. על זה היה דווה ליבי. בוא נחזור. פנים בפנים דיבר עמנו השם. אבל הנסירה הזאת הופכת להיות שיטה בקיום הבריאה. לפעמים כשאנחנו מקבלים משהו והוא נראה לנו טבעי מדי, ואיננו תורכים להסביר אותו, חותכים בנו, מכים, כדי שנבין שעוד לא כל החלקים מבינים את זה. שאני עוד לא לגמרי מבין את זה. שאני רץ קדימה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בסדר. בפסקה מופלאה, בשמונה קבצים שלו, מדבר על זה הרב קוק, בפסקה למטה למטה, היום ככה, שני דברים הבאנו מהרב. פסקה מופלאה, טיפ-טיפה, במילים קשות, אבל היא מדהימה. פסקה תפרש מן ג' היכולת לעמוד במעמד הופקי, הפוך, ומנותק מהקדושה, שמו את המילים שהוא משתמש בהם. רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. שמעתם? לפעמים הניתוק מהקדושה יוצר את השאיפה של פנים בפנים דיבר עמנו השם. הרב הסביר את זה. וכל זמן שלא מתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם כן להינתק ממנו. בעצם היינו צריכים להתחיל את השיעור בפסקה הזאת. זה דבר מופלא. דע לך בן אדם, לפעמים ניתוק מעיד על זה שאתה כבר בשלב מאוד מאוד מפותח. כי אלמלא היית בשלב שאתה יכול לתפוס שלב יותר עמוק, לא היינו עושים לך את הניתוק כדי להמשיך יותר גבוה. זה דבר מאוד קשה. לפעמים, אני משאיר אותך בשלב הראשוני, הרגוע, של גב אל גב. אני עוד לא יכול לדרוש ממך ללכת פנים בפנים. אז אני משאיר אותך במצב הזה. אתה מדמיין לעצמך שהיה מצוין. ואז אני מגיע למסקנה, או, אפשר כבר לעשות ניתוח. ואתה צועק, היה יותר טוב. אתה לא מבין שהיה דמיון של יותר טוב. נדמה לך שהיה יותר טוב. אתה רק מתקדם. אומרים קולות של ייאוש. אתה מתקדם. אתה רואה נתק שאתה לא מבין אותו בכלל, אתה לא מבין איך הוא בא, אתה לא מבין ממה זה בא בכלל, מאיפה זה בא הדבר הזה. ההסבר הוא מאוד מאוד עמוק. זה בא מהתביעה הכי פנימית להוד. זה בא מתביעה שאומרת, אתה רצת קדימה, אבל אנחנו לא רצנו עזר כנגדו. רצת, אבל לא הבנו כלום. היית מבסוט. קיבלת 20 מנדטים. מצוין. אחרי שנתיים אני קיבלתי 20. ולא הבנת שזה בגלל זה. מה, ממש לא מובן לך? הנסירה מעידה על בגרות גדולה מאוד, כואבת בצורה נוראית, היא יכולה לפעמים לבוא בצורות הכי פראיות ומטורפות שיש. כי אתה לא מוכן להפסיק להישאר גב אל גב. לפעמים רק הנסירה מעוררת לקלוט שצריך להיות פנים בפנים. אנחנו עדים שלפעמים רק הנסירה מעוררת. מה, לא הספיקו כל מיני צרות לפני כן כדי לעורר? מה? לא היה חסר צרות? בעם, בתורה, ביחס. לפעמים מגיעים לנסירה, שפתאום יוצרת איזו התעוררות, שברגע הראשון נראה כאילו היא הנסירה היא השבר, היא הסוף. רימים דגל לבן ומתקפלים. אבל בעומק, בעומק זה בדיוק הפוך. לפעמים רק אז אנחנו מתחילים למלא את התפקיד האמיתי שלנו. מתוך הכאב הכי נורא. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אני רוצה להסביר את המילים, כוח הרצון של הטוב בעולם מהכרה פנימית, לא כי ניתחתי במלחמה, אלא מאיזושהי הכרה פנימית מבפנים, כראוי, אין יכולת גם כן להינתק ממנו. רק בעקבה דמשיכה, דברים שנכתבים כמעט לפני 100 שנה. רק בעקבה דמשיכה יוכל יבוסם העולם בכללו, עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. הדרישה תהיה, זה יראה לך בהתחלה, כפירה, הפקרות, מופקרות גמורה, בריחה מהכל. אני אומר שלא לחינם הוד והודו הולך ביחד. באמת. כי הרבה מאוד פעמים מה שהילדים שלנו אומרים לנו, זה שהם מחפשים מה שאנחנו לא נותנים. משהו בלי בלופים. ונוצרות המון נסירות וסריטות וניתוקים וכאבים. כי בעקבד המשיכה מתבשם העולם והרצון העצמי לטוב גדל. אני לא יכול להסתפק בניצחתי ואמרתי. אני לא יכול להסתפק בכוחי הפוליטי. אני לא יכול להסתפק באמת ה... אני חייב לרומם ולרומם ולרומם ולרומם, להביא את הכל אל ההוד. אם אני לא אעשה את זה, הילדים שלי יברחו לחפש את זה במקום אחר. זה לא שלב להיבהל. זה שלב להבין את הפריחה של השלב הרבה יותר גדול. רק בעקבד המשיכה יבוסם העולם בכללו עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. תשמעו על איזה מושגים הרב מדבר. הכי מפורשים שיש. נכון? הנתיקה ודיבורי הנתיקה, דיבורי הפוסט, מדברים לפעמים על התנתקות מהכל. ודווקא זה מעורר את הרצון העצמי היותר עמוק לטוב, שרק כשהוא יתעורר אפשר יהיה להתגבר על הנתיקה הגמורה. רב כתב לפני 100 שנה, שבהגעה לארץ לא צריך להיבהל מהמרידה הרוחנית שתתרחש פה עכשיו. מהכפירה שתתרחש. כותב עליה בכאבי תופת. אבל אומר מי שמסתכל לעומק מבין. אם רוצים שהדברים יבואו באמת מבפנים ולא באופן שהיה יכול להספיק לקהילה בגלות, אלא באמת באמת מבפנים, אז דווקא מתוך המרידה הרוחנית הכי גדולה יבוא האור הגדול בסוף. יש לרב קוק ביטוי מדהים באורות התשובה, רק מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. עול לא אהוב. אם אתה רוצה להגיע למדרגה שעול יהיה אהוב, זה צריך לבוא הכי מבפנים. לפעמים זה עובר דרך החופש הפרוץ. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה, ובחירת ההידבקות בטוב האלוקי, תראו את הביטויים, יהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. זה התהליך שאנחנו מדברים עליו בסוף. לבחור את הטוב האלוקי באמת מתוך רצון חופשי ובריא לגמרי לגמרי. מהכרה פנימית שתרומם אותנו מהנצח אל ההוד. שדיברנו מקודם. כשהנסירה נגמרת, מתי הנסירה נגמרת? הנסירה נגמרת כשהאיש מוצא את האישה. והאישה מוצאת את האיש. והגב אל גב שנותק ונעלם חוזר ומתחבר. כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לבניין עולם של תולדות עדי עד. במובן הכי פשוט. לפני כן, כשהיו גב אל גב, זה היה מצוין, אבל אי אפשר להמשיך את העולם. כי איך אפשר להמשיך את העולם כשזה גב אל גב? פילה פלוי. אתה יכול להישאר ככה לעולם. כדי לברוא בעולם תולדות, אתה צריך שזה ייברא מהכוח שהקדוש ברוך הוא מעביר דרך הכוח שלך. וכדי להגיע לכוח שלך, אתה צריך להכיר אותך. ואז צריך להפריד, כדי לחבר. ומתגלה רז זה בחוצפה דעיקווה דמשיכה. הסוד הזה, שלפעמים רק מהנתק, מגיעים פתאום להיזכר שאולי לא מספיק עסקנו בהוד. מתגלה רז זה בחוצפה דעיקווה דמשיכה. נערים פני זקנים ילבינו. בן קם באביו, בת קמה באמה. איך הוא כותב פה? שחלק ממנו כבר יצא לאור. סגנון מה שנקרא עדין ומבטיח. חכו, החלקים הנכבדים זה אתם, יהיה לכם על זה קופירייט. אני אומר לכם שאני כבר מרגיש שזה התחיל. 100 שנה. סבלנות, אומר לנו הרבה. חכו. חלק מהחוצפה כבר יצא לאור. אבל צריך שיצא לאור כל החוצפה. ורמי היגיון. רמי היגיון, איזה ביטוי. אנשים שיש להם היגיון מרומם. שלא רואים הכל ככה בשטחיות. מהרגע להרגע. בום, טרח. ורמי היגיון. כבר יכולים, תשמעו ביטוי, להציץ מאורו. מאורו של מי? של החוצפה. אני הבנתי שהחוצפה זה רק חושך, לא? לא, 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 מה פתאום? להציץ מאורו של המשיח שמתעורר על ידי החוצפה, שהיא מגלה אותו, זיו ניחומים וגבורת עולמים. עוד יהיה לכם הרבה חוצפה להתמודד. מי שהם רמי היגיון, כשהם רואים את החוצפה הזאת, הם כבר מתחילים לראות את הניחומים. זה פילי פלאות. אתם יודעים מי הוא זה שאמר שהנצח זו ירושלים וההוד זה בית המקדש? מי אמר את זה? רבי עקיבא. זה שלימד אותנו שכשרואים את השואל יוצא מקודש הקודשים, אפשר להתחיל לשחוק. כי הנסירה הזאת מעידה על השלב הבא. לא כאדם הראשון שנברא דו פרצופים מחוברים גב בגב, כי עם פנים בפנים ידבר עמנו. ואידך פירושה. ערב טוב ומבורך.